לפעמים אנחנו מנצלים את הבמה הזאת להערה קצרה מאוד שבעצם באה איזשהו תובנה רגעית מתפרצת, אז אין מיקרופון, אפילו לנצל את הבמה הזאת של 3:15, איזושהי שיחה ארוכה יותר ומסודרת יותר, ואז יש מיקרופון, ואני רוצה לדבר כרגע לא 5 דקות, קצת יותר. רב חיים מוולוז'ין כותב פרשו לפרקי אבות, שאדם צריך כל יום, עושה שם חשבון, אשמח כל מיני חשבון מהגמר בשבת, אתה צריך כל יום 5 דקות להראה למה הוא לומד, כל שעה היום ללמוד, וחמש דקות במשך היום, שתי דקות בבוקר, 2 דקות בערב, דקה אחת בהפסקת צהריים, להראה במה שהוא עושה. אז אם יש גרש 6 חודשים של זמן חורף, אנחנו מקדישים שעה של שיחה, אתה תגיע פחות משעה, אני מקווה. אם אנחנו מקדישים שעה של שיחה מרת להר בעשייתנו בתלמוד תורה, אז זה בעצם 5 דקות של היום יום כפול 6 חודשים. כאן הוא בפרשת שבוע, ויהיה משפטים אשר טסים לפניהם, דיברתי על זה בשבת, שוו מוסיף לעניין ראשון, פני ישראל יודעים מהר סיני, כפי שהפסוקים מדברים על זה, אתם יודעים כי יש מה דיברתי עמכם, ואת הקולות ואת הענן ואת עמוד האש, מרגישים איך ארץ ירה, מרגישים השם יצאתך מסעיר, גם שמיים נטפו, גם נטפו מים, איך הטבע בקושי יכול להכיר את נוכחות שכינה בעולם, איך נוכחות השכינה ממלאת את העולם, איך שימשה רושם עד כי כך שחזל אומרים שפחה נשמתם, והרגישו חוויה אדירה וכבירה, חוויה דתית שלא תתואר, מילים בסופו של דבר לא יכולות לעזור לנו. ואז כבר השאלה הגדולה היא מה אדם עושה אחרי חוויה כבירה, איך הוא מתקן את החוויה הזאת ליום יום, חתן בליל חתונתו, איך הוא לוקח את הריקודים ואת השמחה המתפרצת של חתונה ומתרגם את זה לזוגיות מוצלחת במשך שאר השנה והשנים. הורה שמגיש רגע התעלות מן איזה רגע עצום שנחנה הילד שלו, איך הוא דואג לשמר את הרגע הזה, להתמיד בו, לתרגם אותו לעשייה יומיומית. וזו הדילמה שעמדה לפני בני ישראל. מי חכם ישמור אלה? איך אתה מתבונן, לא רק את חסדי השם, אלא את נוכחות השם, אחרי הרגע הגדול הזה. האם ימה שהקוצקיר כתב שאתה שפחה לימה שלא היה חזקה בלבוזי ונשארה שפחה, או שאותם כתרים שיכתו ישראל בהר סיני, ילוו אותם במשך שער עשייתם. איך נוכל ללכת בתוך גם זאת? כמובן, אדם יכול לומר על ידי תפילה, והוא צודק. אדם יכול לומר על ידי שימור אותם רגעים, ינצור אותו בלבבו, ייזכר בהם, והוא גם צודק. אפשר לומר, נבנה איזה מודל מיניאטורי של מעמד הר סיני, ובזה כמובן הוא צודק. וזה בעצם עשוי מקדש ששכנתי בתוכם, כפי שהרמב"ן מדגיש בתחילת פרשת השבוע, הקריבה הוא בא. אבל התורה בחרה את הכלי המרכזי, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. דיינו תרגמה מעמד הר סיני לתלמוד תורה. אז דיברתי בשבת לגבי התכנים, דיינו בן אדם לחברו. וכרגע רוצה להתמקד לא בתכנים, אלא בפעולה עצמה. איך בני ישראל ימשיכו? איך יהיה מצב שהם לא יגיד משה, קרב אתה ושמע ואת תדבר אלינו, ושהם לא רוצים להתקרב, איך יכולים להתקרב? אומרת התורה, ואין משפטים אשר טסים לפניהם. הוו מוסיף עין ראשון, היכולת לתרגם את נוכחות שכינה בעולם, את ירידתו של קדוש ברוך הוא עלי אדמות, חשיפתו אלינו, הזמנתו אלינו לפגוש בו, מתרגם, איך נוכל להמשיך זאת? המסר הראשון והבסיסי, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. פירש בתחילת הפרשה מתאר איך שהתורה לא רק רוצה שנדע את השורה התחתונה ונקבל פסק משה רבינו, אלו בורש שמר קדוש ברוך הוא משה, לא תעלה דעתך לומר שלם פרק והלכה בית וגמרי פעמים, ואינני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. מחירות, יהיה בזה מערכת משפטית. דהיינו, אדם יש לו שאלה, הוא לא יודע מה לעשות בפסח שחל בשבת, הוא לא יודע מה לעשות בשנת שמיטה, הוא לא יודע מה לעשות בכל תבילות, אז הוא שואל את הרב, הוא מקבל תשובה. וכל רב בית כנסת יכול לתת למישהו הנחיות בחמש דקות, מה לעשות בבעיה שנתקל בה, או בשאול אחרת, זה מה שמשה רבינו עושה בפרשת יתרו, לפני מעמד הר סיני. כי להם דבר בא אליי, יש להם שאלה, ספק, לא יודעים מה לעשות, ניגשים כבן חיה. כמו שיש לי בעיה מהעירייה, אני מתקשר לחבר של עורך דין, הוא מקבל תשובה, ואני לא מתחיל לשאול אותו מה הפילוסופיה של המשפט, אני לא מתחיל לשאול אותו, שלמד אותי את כל דיני רשויות ועיריות, אני סך רוצה לדעת האם החניה שלי הייתה חוקית או לא חוקית, ומקבל את התשובה בחמש דקות. זה בעצם לעשות. זה כמובן חשוב. אבל לא זה הדבר היחידי שבעצם קיבלו פה. אמר הקדוש ברוך הוא משה, לא תנה דעתך לומר שתלם פרק והלכה בית וגימי פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה. הם ידעו בדיוק את כל הפרטים. קיצור שולחן ערוך הם ידעו. לא פעם אחת שישכחו הכל, אלא בית, גימל, חמש, עשר, אבל ידעו הכל ברמת קיצור שולחן ערוך, דהיינו מה לעשות. לא תעשה ככה, לא תעלה דעתך, אפילו תחשוב על זה אפילו. ואיני מתרצי אבינם תעמי הדבר פירושו, לכך נאמר שתשים לפניהם, כי שולחן ערוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. דהיינו, צריכים להבין את הטעמים, לפרוס את המסגרת, לתת להם להבין לא רק את העץ הבודד שהוא נזקק לו, אלא את כלל היער, את ההיגיון שמאחוריו ומה שמתחתיו. וכאן בעצם יש, בעקבות מעמד הר סיני, משימה כפולה לעם ישראל. יש משימה אחת, שתהיה משנה סדורה, שידעו את ההלכות. פתאום נוחת עליהם משבע מצוות בני נוח ועוד צו במראה, פתאום נוחת עליהם תרי"ג מצוות, וצריכים להקפיד הקלה כחמורה, צריכים לקחת כל פרט ופרט, ואת אחת צריכים לעשות, וזו משימה שהופכת להיות משימה אקטואלית וחשובה ביותר. והמשימה השנייה כמובן, להביא לתמי התורה. בסוף הפרשה שקראנו, בסוף משפטים, ויקח ספר הברית ויקח באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בעצם קיבלו עצמם שני דברים, עשייה ושמיעה, אבל זה לא רק עשייה ושמיעה במובן של נעשה וגם נעשה להבין. נעשה ונשמע במובן א' כל נקיים את המעשה שיעשו, וזה בעצם מדבר על תלמוד תורה לשמור ולעשות, ולעשו כשמע את הלי בדהיכתה. יש לכם קטע קצר פעם את הלוי לתורה, שכותב את זה בפרשת שבוע. ויקח ספר הברית ויקח באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מסכת שבת דרשה מסיני, בשעה שדיבר ישראל נעשה נשמע, ידעו סמך ריבו שמאחרי השרת, וקשרו לכל אחד שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ויש להבין, טוב וכולי. והנה ידוע, דלמוד התורה משני פנים. אחד כדי לדע איך ומה לעשות, ואם לא ילמד איך יקיים, ולומר ארץ חסיד. אמנם יש עוד מעלה אחת, הלימוד גם יצא לפני עצמו, כל אחד תפיל כדומה, נמצא בית בחינות, מבוא למצוות גם תפיל בפני עצמו. ואז הוא מרחיב בזה, וזה בעצם לדעתו שני הכתרים. כי בישראל קיבלו שתי קבלות, קבלה אחת של ללמוד מה לעשות, וקבלה שנייה ללמוד בשביל להבין עצם מעשה הלימוד כשעצמו. וכל אחד נתן להם כתר בפני עצמו. נתחיל מהכתר הראשון. כל שדיבר השם נעשה. חשיבות הלימוד בשביל לקיים, על מנת לדקדק בהלכה, שאדם לא ייתך זה שלום בדברי הלכה פשוטים וגם לא מורכבים, שאדם ידע מתי הוא צריך לשאול, מתי הוא יודע את התשובות, מתי הוא צריך להיוועץ, שאדם בו ידע בכלל שיש צור משמעת הלכתית. אחת מאבני היסוד שיהדות אומרת שאדם הוא עבד למקום. ישעיהו מדבר על זה, השכם והערב, יצרתיך עבד לי, כשהוא ברא אותנו, אנחנו עבדים, כמה תואמה בסוף פשוט ספר ויקרא, כי לי בי ישראל עבדים עבדיי הם, וחזל מדברים על כך, שנוח השם לוקח שסוכם את מצרים בית עבדים, ולכן אתם עבדיי, קיבלתם מלכותי, קבלו גזירותיי. האדם כפוף למרותו של הקדוש ברוך הוא, כפוף לסמכותו, ובעם ישראל זה מתרגם למערך שתרג מצוות. לא רק התוכן הנקודתי שבו אומרת, אם אדם יעשה טעות, אז יטמטם את הלב שלו, הוא עלול לעשות עוול, הוא עלול לפגוע במישהו, אלא מחויבות למערכת, שאדם רואה את עצמו כעבד למקום, שהוא נכון להתייצב כל פקודה, שדברים חשובים לו, שהפרטים ופרטי הפרטים חשובים לו. זה חלק מהמשמעות של הכתר, הכתר פירושו של דבר שהוא עבד למקום, כמו שגמרנו נכון, בתחילת הציצית, כחותם של עבדות, אבל זה בעצם זה תג יחידה, שאדם מתעלה מכך שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, שהוא שייך לכוחותיו, זה לא רק מעמיד אותו לרצון המקום, לא רק מעמיד אותו כמטיל מטלות, זה גם מרומם אותו. ישעיהו מדבר על כך שהגאולה תבוא, למה? בגלל שאתם עבדים שלי, והקדוש ברוך הוא דואג לעבדים שלו. לא שהוא דואג להם לגאול אותם, אלא יתרה מזאת, עצם העובדה שאנחנו משויכים אליו, שאנחנו קרובים אליו, שאנחנו עמו וצאן מרעיתו, זה כשלעצמו מרומם ומגדל אותנו. תן דוגמה, אני מקווה שלא תיפגעו מהדוגמה. אם יש כלב, זה בסדר, הוא בדרגה של כלב. אבל הכלב של השכן, הכלב של רובן, הכלב של אובמה, הכלב של אני לא יודע מי, זה כבר נותן זהות חדשה. זה לא סתם עוד כלב מיני אלפי חיות בר. זה הופך להיות כלב עם זהות. כלב שמזוהה מתוך זה שהוא שייך לאדון שלו. הוא כבר הופך להיות בעל מעמד אחר. כי הוא כבר הופך להיות חלק מעולמו של האדם. האדם יש לו חשיבות בפני עצמו, אבל כשהופך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, זה מפקיע אותו רק מעולם האנשים. זה שם אותו בעולם אחר לחלוטין, מרומם יותר ונשגב יותר. כמו אותו כלב שמתעלה להיות לעולם האנושי, כך גם האדם נכנס לעולם האלוקי ביותו העבד של הקדוש ברוך הוא. וממילא זה נותן לו כתר. אבל בשביל דרוי לכתר הזה צריך להשקיע, להשקיע פירושו של דבר למלאכת תנאים. עבד שלא מביא את המשימה שלו, עבד שמתבלבל בפרטים, שהוא נותן לך כוס תה במקום כוס קפה, שהוא נותן כדור שלם במקום חצי כדור, כמו שעשו לאבא שלי ששום. עבד כזה יכול מרת, במקום להיות עבד הוא פושע. העבד שרוצה להיות עבד נאמן, צריך להיות עבד שאכפת מהפרטים, שהוא מנסה למלא את המשימה, בצורה טובה ביותר. פרושו של דבר שהוא לומד ומתעמק בפרטים בשביל לדעת מה לעשות. וכאן אומרת, חלק מעבודתנו, מעבר למידת האהבה שכרגע אני לא מדבר עליו, חלק מעבודתנו היא להיות עבדים נאמנים. ועבד נאמן, פרושו של דבר, קודם כל, עבד שמקיים את החוקים בצורה הטובה ביותר, שהוא יודע מה הוא עושה, והוא לומד מתאויותיו, מתעמק בפרטים, פשוט שדבר להשקיע בלימוד הלכה למעשה. ולא להגיד, מה זה משנה לקדוש ברוך הוא, העיקר, אומרת, העיקר הכוונה, או אם זה באמת משנה לו, האם אני עושה ככה, עושה ככה, התשובה היא כן, זה משנה. זה משנה אגב גם לעירייה. תעשו להגיש טופס שחסר שם פרט, או טופס, תעשו להגיש טופס שתי דקות אחרי שסגרו את המכרז, זה משנה לעירייה, זה משנה לכל מערכת משפטית, זה משנה גם להלכה. וכרגע לא אכפת לי אם אני מדבר מכוח איזושהי אמת אובייקטיבית, או בגלל שכך הם הכללים והחוקים. כשיש מערכת של כללים וחוקים, בין אם כי יש לו חשיבות עצמאית, ובין אם כי הם קבעו שהם הכללים, זה בהחלט משנה. אז נכון שבין בני זוג אולי כל פשוט יחסי אהבה, אבל מערכת יחסים מהקדוש ברוך הוא לא רק של זוגיות, אלא גם של עבדות, גם של כפיפות, וזה בהחלט משנה אם אתה ממלאכת התנאים או אינך ממלאכת התנאים. א', זה משנה את גוף המערכת, שנית, זה משנה מערכת יחסים. בסופו של דבר, כן, כמו ש... הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו לשוכן מהצד השוכן מן העורף מבחינת עצמו. מבחינת יחסו של האדם, איך אדם רואה את עבדותו, איך אדם רואה את המשימות שלו, האם אדם לוקח את עצמו ברצינות ואת המשימה ברצינות, זה בכלל משנה. וזה לא משנה כרגע אם זה חייל או פועל, או מה שלא יהיה, חייל שלוקח את הכל בכלילות ולא מקפיד על שום דבר, זה מה בסופו של דבר, איך הוא לוקח את המשימה ואיך הוא מתייחס ברצינות לעסק, כנ"ל גם את, בכל תחום אחר, אם זה בעל מלאכה, אם זה רופא, אם זה סנדלר, אם זה בעל מכולת, אדם שלוקח את עצמו ברצינות, מקפיד על הפרטים ופרטי הפרטים. וכמובן, אדם שהוא רואה את המשימה להיות עבד הקדוש ברוך הוא, לוקח זאת ברצינות. אם זה, אני אומר זאת, תן משל פשוט. אם ההורה שלך מבקש ממך כוס תה, אתה לא זוכר אם רוצה סוכר אחד או שני סוכר, אתה, זה אמור בהחלט להטריד אותך מה הוא ביקש, גם כי אתה רוצה לשרת אותו נאמנה, וגם כי זה באמת משנה לו, וגם כי אתה רוצה לראות שאתה ילד מתוך אהבה. ומכרגע זה תביא שתי כוסות, אז לא קורה כלום. אמנם אולי זה מיותר, ואולי הוא לא יקפיד עליך, אתה רוצה לבטא את אהבתך, אז תביא שתי כוסות. וכך בטוח מילאת את רצונו. כשסבתא שלי ז"ל שכבה ארץ דווי, אבא שלי לקח איזשהו שעה ממשמרות שלו סביב מיטתה, ופשוט הלך וטיפל בכל מיני עניינים ביורוקרטיים שביקשה ממנו שבועיים שלושה קודם לכן ויותר מספיק. הוא ידע שזה לא חשוב. בן אדם ארץ דווי לא צריך סדת הביורוקרטיה שלו. אבל הוא הרגיש שהיות שהיא ביקשה, והיות שזאת הייתה פקודתה, למרות שהוא ודאי ידע שהיא תמחל, הוא הרגיש שהדרך להראות כבוד, הדרך להראות אכפתיות, זה מלא את הבקשה. ואדם שמלא אחרי הבקשות, מראה כמה המצווה חשוב לו. וממילא, בשם כך, צריך גם להקפיד על ביצוע. אמרת, להקפיד על ביצוע לא מארץ חסיד. כשכדי לזכור, לא תוריד הכתר, צריך לדאוג ללימוד הלכה מעמיק. מעמיק, א' כבר פשוט לדעת. פשוט לדעת את הפרטים. אז נכון ש... לא כל פרט רלוונטי, ולא צריך לימוד, לא צריך טעמי התואר בשביל לדעת את זה, אפשר גם מתי צמרה, ובשביל זה קיצור שולחן ערוך כן מתאים, וכן ראוי וכן נכון, קיצור שולחן ערוך או דומיו, ובשביל שאדם ידע מי נגד מי, מה הוא עושה במצב נתון. אם התשובה היא שזה מחלוקת או ספק, גם זה טוב. האם אפשר לפתוח בקבוק בשבת? אדם יכול להחליט שאסור לפתוח בקבוק בשבת? יכול להחליט שמותר? אבל שזאת תהיה החלטה מודעת. לא פותח בקבוק כי ככה כולם עושים. כי לא יכול להיות שזה לא בסדר. כי ככה כל הציונות הדתית עושה. כי ככה אנשים בעולם עושים. אדם צריך לשאול את עצמו, אם הוא עושה ככה, כי הוא למד, והוא יודע שיש פוסקים שמתירים, והוא השתכנע שהם צודקים, או כי הרב שלו פסק לו ככה, או כי הרב שלו פסק לו מתירים. ואם לא, אז ואם הוא עושה שיעשו א', כי הוא יודע שיש עוסרים, והוא החליט שהעוסרים צודקים, או החליט שבספק הוא רוצה להחמיר מתוך רצון, רצון שמיים. במקרה הכי גרוע, מתוך חוסר ידע יחמיר, אבל זה דרגה נמוכה ביותר. האידיאל זה לא שעוסרים כי לא יודעים, האידיאל זה שיודעים, ושיודעים מה שמותר, ומה שלא עוסרים את המותר, ולא מתאים את האסור. ולשם כך משקיעים את הזמן הנדרש, אני אומר, זה נכון ברמה אישית שכל אחד ואחד, זה נכון ברמה המוסדית, שהישיבה צריכה להקדיש לזה איזשהו משאבים ותשומת לב, יותר אולי מה שאנחנו עושים עד היום, או מה זה אחרת, צריך לחזור ולהתחזק, ככל הדברים המובנים אליהם, הגיע הזמן לרענן ולחזק גם את הנקודה הזאת, וכללית הקהל הציבור, כל קהל לדעת ישראל, כללית בציבור שחיים בתוכו, יש נטייה הרבה פעמים לטשטש את חשיבות הפרטים, אני אשם כך, אני אזכיר מקרה אחד או שניים, על מנת להבין מרת, שנבין מרת כמה עמודות מלוקה וחסר, וכמה צריכים מרת לעשות מזה עניין. בזמנו, ביתי הצטרפה לתנועה ציונית דתית חשובה, מילת זכויות, זוכרת לתבוח עצמה לשכם מדי פעם, הצטרפה לבני עקיבא. לפני הטיול הראשון שהתקשרתי לקומונרית המקומית, ושאלתי אותה, מה מדיניות הקשרות של הסניף? לא הייתי שואל, מה מדיניות הגרעין של הסניף? זאת הייתה שהייתה אינטליגנטית. קיבלתי שקט, דממה של דקה וחצי בטלפון, ואחרי זה מתחיל שם איזה גמגום, וגמגום נוסף, וכשאמרתי, זאת אומרת, בסוף אמרתי, מה השאלה בדיוק? אמרתי, איזה הכשירים אתה מסתמכים? למשל, בשר גלעד, אמרתי, ספרדים, אין ספרדים, ממש אשכנזים שמקפידים על גלעד, מה לגבי תמות ומעשורות? הבנתי מיד שזה לא בשביל, זה ארבע רמות מעל העומק. אז בסוף קיבלתי התשובה המרנינה, אנחנו קונים במכולת. זאת המדיניות הקשרות של הסניף. אנחנו קונים במכולת. עכשיו, טוב, עברו כמה חודשים והגיע הזמן של הקיץ. קיבלתי הביתה חוזר מאוד יפה, את המחנה בתיאום גורמי הביטחון וכו'. שיחקתי אותה תמים ונאיבי למטרותיי, והתקשרתי, שאלתי, מה עם קשרות? קשר או לא קשר? כמובן שקשר, מה אתה חושב שאנחנו נעשה מחנה לא קשר? אמרתי, ברור לי שזה קשר, גם ברור לי שזה מתואם גם ביטחון. בכל זאת, זה היה חשוב להדגיש ולהציר שזה מתואם גם ביטחון. זה מתואם גם הקשרות, לא היה חשוב להציר, וכן הלאה וכן הלאה. כשהכינו את כל העולם לחתונה, הם בודקים את מספר המנות ובודקים גם את הקשרות. בודקים את רחבת הריקודים, או גם החדר ייחוד הוא בסדר, שאבא שלי צריך לבוא ותכנית החדר מחדש, כי הוא לא עומד באיזשהו תנאים הלכתיים בסיסיים. זאת אומרת, איפה המודעות? מה כרגע מודעות? ואין לי שום טענה גם אותו קומונרית, היא סך הכל בת 18, תוצר יפה וראוי של הציונות הדתית. אני שואל, מה הרוח המנשבת בכלל הציבור? אבל, ויכולתי כמו, יכולתי לשבת פה עם עוד עשרות דוגמאות ולא לא עלה אתכם בזה, בואי נשאל פנימה. כמה פעמים את, אני חושב ש, או לפחות בעבר, ואני מקווה שגם בעובר, אנשים יודעים בו שראש הישיבה, היינו אבי מורי, מקפיד הזמן רבינותם בצד השבת. גם קראת שמה כמובן וכדומה. אני לא חושב שמתך 25 שנה שאני פה, בעמדה של, של רם, שמישהו אי פעם שאל אותי, האם כדאי גם לי להחמיר, או אם אני לא מחמיר, למה לא? זאת אומרת, זה כאילו, זה ברור שראש ישיבה יש איזשהו מוזרויות, או איזשהו הנהגות אישיות, או אולי הוא צדיק מדי. רבותיי אומרת, אם ראש ישיבה עושה משהו, צריך לשאול את עצמו, למה גם אני לא? למה, אומרת, האם זה באמת רק יחידי סגולה, אם נפסק לראי שמיים גדולים? אולי, אז אני מניח שחלק מהציבור יודע את התשובות ובדק את הסוגיה והגיע למסקנה אומרת שאין צורך להקפיד על כך, אבל אני מתקשה להבין או להאמין שכלל הציבור בדק את הנושא ושאיש, אבל איש לא שם, וזה לא רק מנותמת, אני יכול למנות פה עוד כהנה וכהנה אומרת הנגות למיניהם, שאני לא זוכר שפעם נשאלתי אומרת האם העובדה שאדם שמחזיקים לנו תמיד חכם גדול והוא ילמד פה את כולם תורה, האם העובדה שזה נראה בעיניו חשוב הקפיד הזה, האם זה לא צריך לדגדג אותנו, לא צריך להדריד אותנו? למה אומרת, כאילו, משום מה זה לא אומרת, התחלת שאלו אותי עשרות פעמים, האם ללבוש תחלת, כן ללבוש תחלת, לא ללבוש תחלת, האם איך לקשור, האם ואיך שחיינו, ואני שמח מאוד ששואלים את השאלות הללו. אבל רבותיי, יש עוד 612 מצוות אחרות, שאמת, כמות השאלה, למה תחלת? כי זה נושא שהתחדש, אני אומר, אז תראה, ראש השיבה נוהג ככה, נוהג אחרת, איפה הסקרנות המינימלית, לא סקרנות, אני כבר מדבר על סקרנות, מדבר על, אולי אני חושב שגם אני אקפיד על זה, אולי אמרת, או שבלבטים, לא, אנחנו בלבטים, לא, רבותיי, אני צריך להטריד אותנו, למה אנחנו לא מוטרדים מהשאלות הללו? אם אני לא טועה, חזון איש באחד מעיגותיו כותב שסימן יראת שמיים אמיתית היא לא כמה חומות אדם נוהג, כי זה לא כמה מההורים שלו. השאלה, מה עושה כשהוא נתקל בחום החדשה? האם הוא אוטומטי דוחה אותה, האם הוא אוטומטי מאמץ אותה, או שיושב וחושב ובוחן אותה? ומשמעות המודעות הלכתית אמורה להיות בדיוק בנקודות הללו. עכשיו, זה לא צריך לקרות לשנת שמיטה. יש כמו שאלות שמתעוררות מדי שבת בשבתו, בכוונה אמרתי את זה במוצאי שבת. בכוונה בחרתי נושא כזה בשביל להדגיש את, את, את הנושא שאדם יפתח שקית בשבת, הוא לא יפתח, לא בגלל שהוא אף פעם לא חשב על נושא. שבאמת, ואם בעזרת השם אני אעשה טיש פה בעוד שבועיים או שלושה או מתי שלא יהיה, אני רוצה שיפתחו, לא יפתחו את הוואקום או את הבקבוקים, לא כי לא יודעים ולא כי ככה עובדים תמיד באשר הוא. אלא בגלל שמרת, ניתן שיעור ואני, וכל אחד בדק את הנושא, ומי שלא היה בשיעור, מי שהיה ורוצה דף מקורות, אני יכול לבוא אליי, יש דף שמוכן ויכול לקבל את המקורות, כמה אפשר גם לשמוע כי חתן, אני לא עשיתי שום לא תדעי שום שפן מהכובע, סוף הלכתי לשאול את מתקי חתך, חיפשתי שם את התשובות וקראתי אותן ו... וכולי. וכן הלאה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה עוד יש בחיינו כקהילה, ואנחנו קהילה, איפה זה בחיינו כפרטים, וכל אחד מאיתנו הוא גם פרט, וכל אחד מאיתנו יש לו שאלות שהוא נתקל בהן, האדם צריך לשאול את עצמו את השאלות הללו. זה הקטע הראשון, והוא קטע חשוב יותר, הקדימו נעשה לנשמע. ושוב, כשמקדימים נעשה לנשמע, אז זה אומר שאדם צריך לדעת שהוא, תמיד הוא שומע, עכשיו אני לא בעד, אני לא בעד שנתחיל ללמוד בו משנה א' כמו בכולל. מסיבה פשוטה שכמו שרשי אומר, אפשר לקבל את זה בצורה סדורה ויחסית, זה דורש פחות זמן. אבל את הקצת זמן שזה דורש, להקדיש אם ללימוד, בעיקר אני חושב שמה שחשוב פה זה פחות הלימוד, אלא יותר מודעות. אם נגביר את המודעות, הלימוד תבוא מאליה. אם נגביר את המודעות, אז כאן נדע מה התשובות וכאן נבין מנגד מי. אבל קודם כל המודעות. אז נכון שלפני הצבא עושים את זה, לפני שנה שמיטה, דהיינו, התחושה היא שאנחנו מודעים לכך כשיש מציאות שלא מוכרת. מה שבא ואומר, גם המציאות המוכרת, אז אומנם אנחנו מניחים שהמציאות המוכרת היא בסדר, ועם זאת, גם המציאות המוכרת יש מספיק מקום להגביר או להעלות מפס המודעות. ככל שאדם מעלה את המודעות שלו, כך ייטב לו. מלמדים חתנים וקלות דיני תרת המשפחה. ויושבים איתם, והרבנות דורשת את אישור לכך, ויושבים איתם, הכל מצוין. אבל בשעתו אני מלמד לא לימדתי זוג כזה בלי לספר לו גם איך קונים במכולת עופות. דהיינו, אומרת, איפה יש במכולת של כשרות? כי להקים בית זה לא רק לדעת את... איך יסבור שבעה נקיים, אז גם לדעת איך לקנות בשר, ואם להקפיד על חדש מחוץ לארץ, ואם להקפיד על החלב אקום וג'לטין וכדומה, כי כל פעם שאתה מולך למכולת יש לו שאלות, והשאלות הללו חלקם הרבה יותר חמורות הלכתית מאשר היתר מכירה מתו איסור ספיחים. חדש מחוץ לארץ חמור אין ספק מאיסור ספיחים, וכנ"ל גם את חשת הג'לטין לאוסרים, ובוודאי אם אתם לקנות חלק או לא חלק בבשר, כל הזמן הללו הם נמצאים איתנו יום יום וחשוב שנגביר את מפלס המודעות. זה קטע ראשון. אני רוצה לעבור לכתר השני. מה שרשי פותח פה, הכתר נשמע. אמרתי פה כבר בשיעורים בהזדמנויות שונות, המילה לשמוע בתנ״ך פירושו של דבר להבין. ולא ידע כי שומע, ולא ידעו כי שומע יוסף כמליץ בינותם. שומע הכוונה מבין. כנ"ל, נוכי שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום נפתור אותו. אז כמובן שהוא שומע את הכוונה, תשמע חלום, נוכי שמעתי עליך לאמור, תבין חלום נפתור אותו. לשמוע פירושו של דבר להבין. זה נכון לגבי שמע ישראל, וזה גם נכון לגבי נעשה ונשמע. נעשה ונשמע פירושו של דבר נבין. ולכן רש"י יודע צריכים להבין טעמי תורה. עכשיו, פה אומרת מה שרשי רוצה מאיתנו ומה שמשה רבנו פותח בעקבות יותו מהר סיני זה מבצע של תורה נשמה של תלמוד תורה ושביא את הטעמים בשביל להכיר את המערכת בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא כאמור זה לא שהתעוררו אלא מיליון בעיות הלכתיות מיום אחרי מתן תורה זה כן אומר שהיה שם צמאון להכיר את הקדוש ברוך הוא, להמשיך את ההכירות הזאת, לקחת את אותו מפגש של נוחות שכינה ולתרגם אותו לעשייה יומיומית. ואיך עושים זאת? עושים זאת בצורות שונות. אחת מהן היא על ידי תלמוד תורה. ופה אני רוצה אומרת, קצת נסות להסביר את הנקודה הזאת בדרכים שונות. מי שלמד אצלי בעבר, שמע חלק מהדברים האלה, אני מניח, אני מקווה ושמע תלתי משמע, אני גם מקווה שהוא זוכר. ו א', חיים ולוז'י מדגיש שדבר השם זו הלכה. וכאן מרת, פרושו של דבר, אנחנו מחפשים מגע עם הקדוש ברוך הוא. מחפשים לפגוש אותו. ויש בעיה מובנית, לא יראני האדם וחי. הקדוש ברוך הוא בעולם אחר, הוא איש אוכלה, הוא מחוץ לעולמנו, או מה זה אחרת? לא יראני האדם וחי, מחוץ לעולמנו, טרנסצנדנטלי, הוא נשגב, רם וניסה, אין מבוא לפגוש אותו. אני יכול להיות במחבר שלי, אני לא חבר הקדוש ברוך הוא. הוא נשגב ממני. גם כשהוא נוכח בעולם, הרבה פעמים הוא מראה כבוד השם כאש אוכל בראש ההר. הוא אש אוכלה, לא תמיד ניתן, גם בדרך הזאת לפגוש אותו. גם ההתגלות עלי אדמות, שמוע לחידי סגולה, שמוע לרגעים קסומים. אתם צריכים לשאול את עצמו, איך אני פוגש? יום יום, שעה שעה. וכאן כמובן ישנן דרכים שונות. דרך אחד כמובן, דבר השם זו הלכה. דהיינו, האדם רוצה, פשוט אדם פוגש, למשל מה הדבר דומה, אדם יש לו הורה, או סבא וסבתא, הם כבר לא בעולם הזה, הם בעולם הבא. הם גם במחירות, גם כן קיים איזה תהום טרנסצנדנטלי בינו לבינם. יש תהום שאיתן נגישו. איך אדם יפגוש אותם? איך אני יכול לפגוש את הסבא רבא שלי? ולא פגשתי אותו. הוא נפטר לפני שנולדתי. איך אני יכול לגשת אליי? איך אני יכול בכל זאת להכיר אותו? אז יש כמה תשובות. תשובה אחת, כמובן ללמוד. אם יש, קודם כל לשמוע עליו, וזה לשמוע סיפורים, להכיר את עולמו, להכיר את עולם שהוא חי בתוכו, אני יכול לבקר איפה שהוא גדל, לעשות מסע שורשים, כל אלו הם חלק מהסיפור, ולהבדיל לגבי אבינו שבשמיים, אז כן, הנביאים מתארים את הקדוש ברוך הוא, מתארים את פעולותיו בהיסטוריה, מתארים את הקדוש ברוך הוא בכל מיני צורות, עם מטאפורות, אם זה מרכבה, אם זה בכל מיני דרכים אחרות, אם זה יד השם שפועל בתוך ההיסטוריה האנושית, אם זה במעשה בראשית, בחלק אני כמובן לומד עליו, בחלק אני יכול לבקר, אני יכול לבקר במקדש, אני יכול קדושת מקום לבוא במגע עם המקום, בחלקו אבל, אני גם, אני חוזר עכשיו לסבא או לסבא רבא, בחלקו אני גם פוגש דברים שהוא השאיר. הוא השאיר אחריו מכתבים, השאיר אחריו צוואה, השאיר אחריו כתבים, דברים שבו מבטא את הערכים שלו, דברים שבו מציג את עולמו, דברים שבו הוא קודם כל פשוט כותב את זה, פשוט דבר, הדבר שבא לידי ביטוי. אני סיפרתי פה ואני כבר המון פעמים, אני אספר את זה עוד פעם אחת, ולא אחרונה. באמת, הייתי בזמנו במפגש משפחתי, של משפחת אשתי, שציינו את שהוא יובל קרוב שלו בחיים. במשך שבת שלמה דיברו על הנפטר. דיברו עליו בצורה מרת, בצורה מאוד מרשימה, ואני לא הכרתי אותו, זה מצד של אשתי. למדתי הרבה על אדם, שהיה חשוב ללמוד עליו, כי הוא מאחד הסבים שם, מאת ראש המשפחה בעבר, למדתי הרבה מאוד דברים חשובים, תיארו את דמותו, תיארו את הדבקות שלו, את האישיות שלו, את החסד שלו, את התורה שלו, למדתי הרבה, וזה עזר. עם זאת, זה כמובן היה הכל באיזשהו נתק מסוים. במוצאי שבת שלפה שם אחת מבנות הדוד, אישה תפוס מדעי הטבע באוניברסיטה מאוד לא מיסטית, נקרא לזה ככה, שלפה מכתב מצהיב והקריא את המכתב. המכתב די בנאלי. מכתב, מכתב שנכתב לה כשהייתה בפוסט דוקטורט שלה בחו"ל. מכתב מרת, לא מתאר שום דבר עמוק, אין שם אין שם משהו תובנות עמוקות על החיים, אלא הכל בסדר, היד שלי כואבת, שבוע הבא דוד חוזר מהצבא, וכן הלאה וכן הלאה. נוצר מצב כזה, בחצי שהכיר את הנפטר, היה חשמל בחדר. בחצי שלא הכיר פחות, כי אותו חצי שהכיר, הרגישו שיכולים לגעת, יכולים לגעת באדם, יכולים לגעת בדמות. כי למה? כי זה יצא מתחת ידו. כי זה ניסוח ישיר. זה לא מי שנותן הספד, זה ניסוח ישיר. וכשאדם לומד תורה, עכשיו, אתם לומד תורה, במובן מסוים זה גם זה. אחות אותן תמנע, אבל זה נאמר מפי השם למשה רבינו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כל מיני דברים פשוטים, אבל זה דיבור ישיר. זה מאפשר לגעת. אם הייתי מוצא, את אותו סבא לא הכרתי, אני יכול להבטיח לכם, אם הייתי מוצא רשימת מקולת בגניזה שהרמב״ם כתב לעצמו, שתי חלב ואבא סוכר, היינו לוקחים את זה פה ושמים את זה, אני חושב, שמים את זה במסגרת ומסתכלים על זה יום יום ונפשם את היוצאת, הייתי יכולים לגעת ברמב״ם ולראות את עולמו, את הרמב״ם כבן אדם. והדבר הזה, זה ברמה הכי בסיסית, הכי פשוטה. אבל כמובן, מה נעשה כשיש לנו המצב טוב פי מאה, כשיש לך מכתב מלכי ראשי תורה, יש לך כתבים, יש לך צוות אמיתיות. אמת, לראות את כתב ידו של רב חיים, הם נכתבים את זה, אמנם אין עושים נפשות הצדיקים, דבר מהם עם זיכרונם, אבל לראות כתב ידו של רב חיים, כותב מכתב של חדושי תורה, ויש דברים כאלו, זה דבר שהוא לא רק אמור, רק את הגעת באיזו שם מקולת. זה ממש לראות ולהבין, כשאתה מתחיל להכיר את האדם. אני חושב שמי שלומד מספיק שנים, אומר לעצמו, שהוא ראה איזה סברה באחד הראשונים, לא מתאים לך. כאילו, אתה קורא את הרמב"ן, אתה רואה איזה סברה שאתה מבין, באיזשהו שם בא לך לומר לו. לא מתאים לרמב"ן לומר דבר כזה. איזה שהוא קרבה, לומדים עם השנים להכיר את האדם דרך הכתבים. תבינו, כל התורה, הרמב"ן והתוספות והבנותם והבחיים והקצות, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. ובאיזשהו מקום, דרכנו להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך העולם הזה, דרך העובדה שגם כשהוא לא שוכן עלי אדמות, הוא השאיר לנו את תורתו בשביל להרגיש קרובים אליו. זו לא דרך היחידה כמו. יש נבואה, יש תפילה, יש הרבה דרכים אחרות, אבל זו אחת הדרכים המרכזיות. אמר יותר מזה, בזמנו זכיתי לבקר את הרב סולובייצ'יק בזקנתו. הוא היה כבר מרת זקן, לא מרת, לא האריה, מרת, היה אריה, נאמר זה כך, היה אריה זקן ולא אריה צעיר ורעב כבר. ולפעמים גם מרת, היה כבר חולה. והיו מרת, רגעים שונים, היו רגעים של חסד, וגם היו רגעים שקצת קשה לקשור שיחה. ואומר כך, מרת, היו רגעים שמרת שהוא שפע ומרת, ובאמת ברוך השם זכיתי מרת לקבל קשר אישי מפיהם ולא מפי כתבם רגעי חסד. אבל היו ברגעים, הייתי לבקר אותו מרת, קיץ אחד הלכת לבקר אותו יום יום, וכפה שהוא מתאר בכתבים שלו, לא תמיד זה, לא תמיד יש כימיה, לא תמיד זה זורם, וחוד השבט בצל מבוכה כזו, מתחת לאדמה מחפש איזשהו נושא לקשור עליו שיחה, והיו באמת, אני זוכר באמת, לא רגע אחד, לא שניים של אדם יושב מול השני, וזה קורה באמת, אתה רוצה להרגיש קרוב, נפשך יוצאת לבטא את הקרבה, ואתה לא יודע מה תדבר בדיוק כרגע, איזה נושא תקשור לשיחה, אתה מרגיש שזה מעצור, אתה מרגיש מעצור שבו אתה רוצה מצד אחד, אז תיאורית אתה אומר לך, וואי, מעלה תיאור לחמש דקות, יש את כל הקושיות שלי ברמב״ם. אבל הרבה פעמים, בזמן אמת, זה לא תמיד ככה, אמרת, והרבה פעמים אדם נכנס עם איזה רב מפורסם לרכב, ויש איזו שתיקה מבוכה כזאת, ולפעמים יש לנו גם מעצורים אנושיים. אבל לעומת זאת, אז אני אומר לעצמי, היו רגעים שבה, זכיתי קשר, שהיו רגעים, שלא הצלחתי להבקיע את החומה העוטפת את כל אדם ביותו דמות מסוגרת ומכונסת בעצמה. אבל אתה פותח את הספרים, ומה ככה? אני חושב שחלק מהכירותי עמו היום, חלק משיחות אישיות ורגעים אישיים, וחלק הם בפירוש מתוך הכתבים. מתוך זה שהכתבים תמיד פתוחים, הכתבים תמיד משדרים אליך, אין שם את המעצורים. מתוך הכתב אתה יכול להבין ולהכיר, הרבה פעמים טוב יותר. אדם פעמים יבטא את העקרונות והיסודות, הכי טוב דרך הכתב. ולכן מרת, הכתיבה והיכולת להיחשף לדיבור הכתוב, הוא כלי מרכזי בהרגשת הקשר. גם הקדוש ברוך הוא, לפעמים הנביא מקבל נבואה, ולפעמים אין נבואה, אומרת, והנבואה אומרת, היא לא חזון נפרץ, ויש מעצור נבואה, ויש הצעת גשמים, ויש הצירה אומרת, של חן היסטורי, תורה תמיד הגישה. מיום שכב המקדש, יש דעת מאוד שההלכה. הם תמיד נגישים בשביל להרגיש את הקשר, בשביל להרגיש מחובר וקרוב לקדוש ברוך הוא. וברמה הזאת, תמיד, פשוט מאוד להרגיש את הקשר, להרגיש את הנגישות, להרגיש את דבר השם שחופשי אני יכול לגשת, התורה היא כמו יער, מה יער שכל רשות ייכנס, כך גם התורה, וכן הלאה. זו כאמור רמה אחת חשובה ביותר. אז כאמור זה לא תחליף לדברים אחרות. אם אדם ימד יחפש את כל עולמו הרוחני דרך התורה בלבד, יהיה לו עולם עמוק ומצומצם. צר אבל חודר. אבל זה יהיה צר. ואדם צריך כמובן מרת לחפש מקומות אחרים, לחפש תקוות השכינה דרך מעשה בראשית, לחפש את תקוות השכינה דרך החסד שהוא מעריף על האדם, דרך ההיסטוריה, אבל כמובן גם דרך התורה. ואלה משפטים, במעמד הר סיני הם הבינו שהם לא יכולים לגעת כל הזמן. כי רב אתה ושמע ואת תדבר אלינו. אתם ותגיע שמיים דיברתי עמכם, הם לא עמדו בזה. אבל אפשר לגשת לאט לאט בנימות כאלו ולהרגיש את הקשב והקרבה. שנית, זו נקודה אחת מרכזית ביותר. שנית, כשאדם יודע משהו, הוא מכיר משהו, הוא קרוב אליו יותר. אני בכלל לא פשוט לגעת כי הוא טרנסדנטלי. לא כרגע שאנחנו יצורים בני דעת. על פי, אומר הרמב״ם, על פי הידיעה תהיה אהבה, עוד לפני זה אני אוסיף. בגלל שאנחנו יצורים בני דעת, אנחנו יש לנו רגש, ואנחנו חווים דרך הרגש, וחווים, אבל חווים גם דרך השכל. זאת אומרת, אדם שיחפש שידוך רק דרך הרגש, או רק דרך השכל, יחטא לעצמו ויחטא לאשתו. הוא צריך לחפש שידוך שמשלב גם את הרגש וגם את השכל, כי השכל הוא חלק משמעותי מהאנושיות שלנו, כמו שגם הרגש הוא כזה. בעלי חיים לא בוכים ולא צוחקים מצד אחד, מצד שני, גם לא מנתחים ולא כותבים ספרים. ומנת שאדם יהיה אנושי, הוא חייב להיות גם ייצור תבוני וגם ייצור רגשי. תבונה ללא רגש או רגש ללא תבונה, לוקים בחסר. וממילא, חלק מחוויותינו את העולם בכלל, מערכות יחסים, כולל גם כן דרך המעשה השכלית. ואנחנו רוצים להבין את העולם שמסביבנו. טוב שכם בתוכה, אני אתן דוגמה בכוונה מתוך תחום שאני מרגיש בו מארץ. אדם רוצה להשתמש במחשב, או הוא רוצה להוג במכונית. עכשיו, למטרות הלוך על המייסה, מספיק לדעת את כפתור ההתחלה, ואיך משלושים במקלדת ובפקודות הבודדות שדי עבור טיפשים. באותו כנל מכונית, אם אתה רוצה לדעת איפה הסטארטר, איפה הצעתה, איפה הברקס, איפה את הגז אולי, וזהו, זאת אומרת, את לא צריך להבין איך הבוכנות עובדות, לא צריך להבין את הבעירה, לא צריך להבין מרת, את כל ההנדסה שמה, ואיך הבולמי זעזועים עובדים, זה כל זה לא צריך לעניין אותך, גם לא צריך לעניין אותך מה ההנדסה של הכביש. אלא צריך לעניין אותך דבר אחד בלבד, איפה הכביש ואיפה תמרורים. עכשיו, בשביל מה את השימוש זה נכון, וקנה גם מחשב, אבל אם אדם יבין את כל האלקטרוניקה, יבין את התכנות, הוא ירגיש הזדהות דבר אחד לגמרי. הוא לא ירגיש, כאילו ככה אני מרגיש שזה קצת, איך אומר זאת, אתה בשעון, במכונית, במחשב, אתה מרגיש שאתה צריך להשתלט עליהם, כאילו איזה כוח פרש, אתה צריך, אתה לא מכיר אלא, מה זה כך, אתה לא חובר, אתה מנצל. לא, וכשאדם מכיר, כשאדם הוא מהנדס, כשאדם פיזיקאי, כשאדם מבין את המערכת מבפנים, אזי הוא מרגיש רמה של הזדהות, רמה של יופי, רמה של... זאת אומרת, ההבנה גורמת גם לאהבה וגם התחושה כמומרת, אתה פשוט מתקשר טוב יותר מהסביבה, אם אתה מבין את העולם שבתוכו אתה חי, אתה פשוט מרגיש יותר אנושי, יותר מתוקשר איתו, וזה משנה אם זה פיזיקה או זה ביולוגיה, או זה היסטוריה או זה ספרות, וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאדם מבין את העולם שמסביבו, ככה יותר הוא חש אהבה, ככה יותר הוא חש שליטה, בשליטה שיוצרת הזדהות. שאדם מרגיש, וצריך לגבי כל מערכת ומערכת. זה נכון גם לגבי התורה. אנחנו חיים בסביבה הלכתית. אדם שומר מצוות, אז הוא בהחלט חי בסביבה הלכתית. הוא נותן לולב, הוא קורא קריאת שמע, הוא יודע שהוא צריך לגמור קריאת שמע עד סוף זמן קריאת שמע, וכן הלאה. אבל כמובן, אם אדם מבין את הסוגיות במסכת ברכות, הוא יודע אם זה זמן שכיבה או זמן קימה או יום ולילה, והוא מבין מרת אם פרשה ראשונה זה דאורייתא או פסוק ראשון דאורייתא או שתי פרשיות או שלוש פרשיות או שהכל דרבנן וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, זה מוסיף עומק רגשי גם לקיום, זה גם מוסיף איכות מצד המודעות ההלכתית שדיברתי עליה קודם, אבל זה גם מוסיף תחושה של הזדהות שאני לא, אני בפנים מכיר את התופעה, מכיר לא רק את העץ, את היער אני מכיר, מבין את ההגיון הפנימי, זה לא רק שאני יודע לחוץ על כפתור במחשב, מבין את ההגיון הפנימי שלו. אותו דבר, זה לא רק שאני יודע מתי להגיד קריאת שמע לפי הלוח, אני מבין את ההגיון הפנימי שמתי קבעו ולמה קבעו, ואני מרגיש מאחר להיות בדיאלוג עם ההלכה. אדם שלמד פרק לולב הגזול נותן לולב אחר כך, זה נתינה לולב אחרת גם במה שאדם שלמד לולב הגזול. ואדם שיטול ידיים אחרי שלמד את הסוגיות של תיאת ידיים, זאת חוויה אחרת לגמרי. עצם עובדה שזה אם זה מטר ומצווה, זה כבר משנה את כל הפרספקטיבה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאדם לומד התחום, אזי הוא מבין, זה לא איזשהו כוח חיצוני, אלא זה דבר שהוא בקשר איתו. אני אמיץ ביותר ללמוד לעומק, יכול להיות נדע לפני החתונה. עכשיו זה לא איזשהו רשימת עשה ולא תעשה, אלא זה מערכת הלכתית, זה חפצה של תורה שמכירים ומבינים ומזדהים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. על פי הידיעה תהיה אהבה ותהיה הבנה ותהיה הזדהות. ואנחנו חיים בסביבה הלכתית, זאת הסביבה החשובה ביותר עבורנו, אז עם אלה, כמו שפיזיקאים מבינים את העולם שמסביבם טוב יותר, וביולוגים את העולם שבתוכם טוב יותר, כך גם אדם שלמד תורה לעומק, מבין טוב יותר את התורה. אז כשם שטוב שאדם ימד ביולוגיה ברמה מסוימת, איזו הבנה בסיסית, כך גם טוב שאדם מרת ילמד גם, גם הלכה ברמה מסוימת, וכל שיעמיק בזה ככה, כך ייטב לו וכך יזדהה יותר עם המערכת. וכמובן הדבר האחרון, זה שם חיים ולוז'ין כל כך הדגיש, הניסוחים שלי, אבל העיקרון הבסיסי זה חיים ולוז'ין עובר דרך כל הגות הליטאית, ולא רק דרך העיקרות הליטאית, זה לא לליטאים בלבד, זה ליהודים שומרי תורה ומצוות באשר הם, וזה הרש"י שהתחלתי איתו. כשאדם לומד תורה בעיון ולשמה, הוא מבין טעמי תורה, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. ועוד לפני כן על עבדות. עבדות היא חוויה חשובה ביותר. היא חשובה, היא חוויה מאוד בסיסית לחוויה הדתית. יש חוויה של דיאלוג, שזה דרך תפילה ונבואה. יש חוויה לא רק של דיאלוג, יש חוויה של אהבה. ואדם בצורות שונות מרגיש את האהבה של אדם למקום. יש חוויה של לקיחת אחריות, שהקדוש ברוך הוא לוקח אחריות עליך. חלק מחוויותינו כילדים כלפי הורינו, אנחנו מרגישים קרובים כי הם לקחו עלינו אחריות. כי ההורים מהווים איזושהי מטריה, איזושהי מטריה שמגינה, אסיין על הערים, עד כי הערים אל ההורים. אדם נושא את עיניו, נשיא את העיניים, והתחושה שהם לוקחים אחריות ודואגים לנו, היא גם חלק מתחושת הקרבה. גם את זה יש כמובן כלפי שמיה, כל הרעיון של תעניות הגשמים, של כתוב מחבר צריכים לצער צורר אתכם, כל הרגש הדתי שחבוי בפרשה הזאת בעלותך או בתפילת שלמה, הוא מסכת תענית, בנוי על תחושת קרבה שהוא לוקח אחריות ודואג לנו. ויש חוויה של שותפות. ילד לעולם יישאר ילד. גם ילד בגיל 20, 30, 40, 50, ימשיך לחשוב שההורים דואגים לו. אחד הקשיים של זקנה, היא בדיוק הבעיה הזאת, שכשהילד מתחיל לדאוג להורים שלו, זו בעיה לא המטלה המעשית, הבעיה היא שזה מערר קצת את הנקודה הזאת. ועם כל זה, ילד תמיד יישאר ילד. מטאפיזית, ההורה תמיד דואג לילד. וגם ילד בגיל 50-60 ירגיש עדיין שהורה שוחח עליו ומגן עליו. מצד שני, כמובן שלהיות ילד שנעשה שותף להורה, זאת אומרת, החלום של כל הורה, שהילד ייכנס בתור שותף לעסק. שהילד יעזור לו במילוי מרת, במשימות שלו. אבל מיטל נתן פה פעם שיחה יפהפייה, הוא דיבר על כך ש... ויאמר יעקב אל אחיו, שואל המדרש, מי עם אחיו? היה לו אח אחד והלוואי קברו אותו. אז מי זה ויאמר יעקב אל אחיו? כאשר יעקב שם דואג ממתקפתו של לבן. אומר המדרש, אלא הם בניו. מה זה מיטל? מה זה אחיו הם בניו? תגיד, יאמר יעקב אל בניו. זה בנים שעלו דרגה והפכו דרגת אחים. זאת אומרת שהבנים לוקחים אחריות יחד עם האבא, וברגע תפקיד של אחים לוקחים אחריות ביחד. ילדים, ההורה לוקח אחריות עבורם. בניו הם אחד, פרושו של דבר, הבנים לוקחים אחריות עם אבא, והוסיף אז הרב עמיטל זצ"ל, אשרי אדם שבניו הם אחד, שהוא הצליח ואת הילדים שלו, למצא שגם שותפים איתו. כנל גם רב עם תלמידיו, כאשר אדם מגדל תלמיד והתלמיד הופך להיות שותף איתו, הוא מתחיל למד יחד איתו ושותף לבעיות וגורת העולם באותו עיניים, אין לך אושר גדול מזה, וכל אדם מתקנה חוץ עם בנו ותלמידו. זו הרעיון שמערכת יחסים של שותפות היא מערכת יחסים עצומה ואדירה, וזה מה שקדוש ברוך הוא אפשר ונתן לנו גם איתו. זה מחסד המקום על יראיו, הוא לא עושה הכל לבד, הוא השאיר לנו קל להתגדר בו. במידה רבה הדבר הזה מתרחש לא רק בתורה, זה מתרחש בהיסטוריה, כשהמלך הוא שליח הקדוש, הוא שליח הקל, כשהמלך פועל בשם הקדוש ברוך הוא, זה מתרחש במדע, כשאדם הופך להיות שותף מעשה בראשית, בין הוא מהנדס, בין הוא חוקר, ואדם שפונה לעסוק במדע, שיראה את עצמו לא רק כמו כעוזר לאנשים, פותר בעיות הנדסיות, הוא נותן לנו הבנה טובה יותר של הגלקסיה, יראה את עצמו כשותף למלך מלכים מלכים לבורא, שיראה את עצמו בשותפות עם הקדוש ברוך הוא שמקדם את העולם, לא טוב ורע לשבת יצרה, בין אם זה ההבנה, בין אם זה כמו הפיתוח, יש ערך דתי למדע, אבל השותפות הגדולה והנשגבה היא השותפות של תלמוד תורה. קטע תורה עולה לכולם, הדבר שהוא נותן לנו פה בעצם את ההובלה. הוא מסר לנו תורה שבעל פה, והוא אמר, אלו העקרונות, זה הבסיס, לשכנו תדרשו ובאת שמה, תדרשו את התורה, תיקחו אותה, תפתחו אותה, תהיו שותפים שלפתח אותה. ואדם הופך את הקדוש ברוך הוא, כמו נקרא לזה העוזר הפרלמנטרי לחק, כמו עוזר השר לשר, שהוא שותף לכל העשייה וכל התלבטות, שהשר נועץ בו ושתף איתו ושתף אותו בלבטיו, שהוא ניגש לעולם דרך עיני השר שלו וחושב מה טוב למדינה, מה טוב לציבור. כך גם כשאדם לומד תלמוד תורה, לא מה הפקודות שהוא מקבל, ללמוד לעשות זה להיות האזרח שמחוקקים לו, להבין תלמי תורה זה להיות האזרח שקיבל הזמנה להיות שותף לצוות המחוקק. אם בדיונים, אם להיות בקבוצות שבוחנות את התוצאות, אם בקבוצות שמחדשות את החוקים, זה בעצם לקבל הזמנה לראות את העולם דרך עיני המחוקק, להיות שותף במפעל שלו. לעזור מרד, הקדוש ברוך הוא לנסח את התורה. התורה היא בעצם מערכת שניתנה מראש להידרש. אפשר לקחת את הפסוקים וליצור מהם, לדרוש בצורות שונות. אפשר לדרוש עבד דביר בצורה א', אפשר בצורה ב', אפשר לדרוש את הבבקם, את שור המזיק בצורה כזאת, אפשר בצורה כזאת. אפשר להגיע למסקנה שפלגינסקה קנס או שפלגינסקה ממונה. אפשר להגיע למסקנה שתשמי חובל עם ממון, שתשמי חובל עם קנס. וזה יתון האדם, בין אם זה בעקיבא וישמעאל, בין אם זה בעקיבא עגב והקצות, בין אם זה בנותם והרמב״ם, זה ניתן לאדם לבוא, התורה היא בעצם איזה גוף שעקרונות הוא יסודות, שיש לו אומר לנו, אני נותן לכם את היכולת ליצור בפנים, וכל המדרשים שמדברים על כך, שהקדוש ברוך הוא מתעניין בתורה שלנו, שהקדוש, אם זה תונו שכנאי, אם זה גמר במציא שמדברת על קודשי בריך ומטיב תדרכי, הולכים לרמב״ם בר נחמני שיחריע ביניהם, אם זה הגמר בעבודה זרה שהקדוש ברוך הוא לומד תורה כל יום, יש לו סדר בוקר כל יום, לפני שהוא הולך לעבודה, לחלקל את העולם, אז הוא לומד תורה, כל האנשים הללו מדברים על כך, שאדם קיבל את התורה בשביל להיות השותף של הקדוש ברוך הוא, אל משה אמר, עלה אליי ההרה וישה, ולכת אותו תורה במצווה, בוא תהיה השותף שלי. והתורה של המחכים חז"ל אומרים, תורה דילי, כי אנחנו לא רק שליחים, אנחנו שותפים. כשאדם נהיה שותף, אני רוצה להדגיש את זה, באמת. העולם החרדי הרבה פעמים מדבר על רופא בתור שליח. עכשיו, להיות שליח זה דרגה. אבל להיות שליח זה להיות מקל, זה להיות יד אריכתא. באיזשהו מקום אמיתי יותר, הרופא הוא לא שליח, הוא באיזשהו מקום שותף. שותף זוטר, שותף שיש לו פיקוח, אבל שותף, כשהוא נתן לאדם את היכולת, ורפו ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, זה לא אומר שותפות של שליחות, זה אומר רשות של שותפות, או אם תרצו שליח במודל, לא היד הריכטה, במודל השני, בשליחות כזאת כן, ולכן צריך את זה גזרת הכתוב ורפו ירפא, שהוא הופך את האדם, את הרופא במקרה הזה לשותפו, כאמור גם את המהנדס, ובעיקר תמיד החכם. הוא הופך את האדם, הוא אומר, אתה תפסוק, אתה תכריע, אתה תקבל הכרעות, אתה זה שתקבע, אם מומחת לבעות את ההכיס, פסול עדות הקשר לעדות. אתה זה שתקבע, אם רק תוך כלי החרס הוא מקבל תומה, או גם תוך תוכל יקבל תומה, או לא. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. והאדם בא וקובע, והקביעה הזאת מחייב את הקדוש ברוך הוא. כי בכתב השותפות, הוא נתן לנו את הסמכות, כל פועלים מסגרת המנדט שהוא נתן לנו, ובוודאי ובוודאי שזה אומר שאנחנו יכולים להיות שותפים איתו, ולכן כשאדם בא ללמוד תורה, הוא לא חייב לחדש, הוא לא צריך להיות דווקא בקיבה. גם הוא לא קורשו כתרים לאותיות, גם הוא שותף בדיונים. שהוא מבין, שומע את הסברות. להיות שותף לדיונים, גם זה דרגה של שותפות. כמובן מרת, אם אדם זוכה כמו בעקיבא וכמו בנותם וכדומה לחדש עולמות, אז כמובן הוא נהיה שותף בכיר יותר. אבל השתתפות בדיונים, בחינת הדברים, השתתפות בדיונים בעצם אומר אדם שואל את עצמו, לא מה הכי נוח. כשאנחנו יודעים תורה נשמע, אנחנו לא שואלים מה הכי נוח גם. שואלים גם מה הכי נכון, שואלים מה הדרך מרת ליצור מערכת של חוקים ומשפטים צדיקים. אדם יהיה שותף גם כשהוא פוסק הלכה וגם כשהוא בונה עולמות תיאורטיים. כי ככה שהוא יוסיף נקודה אחרונה וחשובה. השותפות הזאת היא לא רק שותפות של הלכה למעשה, של להיות פוסק. זה סוג אחד של שותפות. יש שותפות נוספת לבנות מערכת משוחלת לתפארת, זה לא רק עוזר פרלמנטרי שמחוקק פסק הלכה למעשה. זה גם אומן, סופר, אדריכל, שלוקח לעצמו שוליה ומתלמד, ועושה את השוליה הזאת, את השותף שלו. ובונים פה מערכת, לא כמו מעשית, אלא מערכת משוכללת של אידאות ורעיונות, חלקם ישימים, חלקם לא ישימים. אבל השותפות הזאת היא לבנות את המערך האידאי האידיאלי הזה, מערך שמדבר על אחריות, מערך שמדבר על הענקת מעמד הלכתי ואונתולוגי לחפצים, עולם שבו אנחנו לא רק כאמור מחוקקים חוקים הלכה למעשה, אלא עולם שבונים טעמים, והטעמים לפעמים ישימים והם לא ישימים. דרוש וקבל שכר, אבל אתה לא סתם דורש, אתה דורש בתור שותף של המן הגדול, של בעל כל הכוחות כולם, אתה מחדש ומייצר עולמות אידאים בתור שותפו של מלך מלכי המלכים של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם נהיה שותף, הוא מגיע לגובה מרומים. אז יש כאמור צורות שונות ומערכות יחסים שונות, כולם חשובות. ואחרי מעמד הר סיני, אז נאמר עם ישראל לבנות משכן, ונאמר להם אחר כך, מהו חנון לבטחנו, מהו רחום לבטח רחום, לעסוק בחסד, להידמות לו, לפעול כמוהו, להיות כמוהו. וגם נאמר או ניתנה לאדם הזדמנות להיות, גם לגעת וגם לפגוש דרך הכתבים, והחוויה המרטיטה הזאת שהמגע שיכול לגשר לפער הוא אכן חוויה חשובה ביותר, אבל מעבר לכך גם ניתן לאדם הזדמנות, הזדמנות להכיר את העולם שבתוכו הוא חי, להרגיש הזדהות על פי ידיעת האהבה, לאהוב בצורה הזאת, אבל גם ניתנה לו ההזדמנות להיות שותף, להצטרף לצוות, להיות חלק מהנבחרת של הקדוש ברוך הוא, וגדלותו שזה בטוח לכל אחד. לא צריך לבחן קבלה, כל אחד שיכול לפתוח וללמוד, תורה מונחת, אפשר לבוא ללמוד, זה מחייב נכונות להצטרף לדיונים, להקים בחשיבותם, ולהשקיע את ההשקעה הנדרשת. אבל המהלך הבסיסי פתוח בפני כל אחד ואחד לבוא ולהיות כאמור שותף לקדוש ברוך הוא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם להיות שותפו של מקום, ובצורה הזאת לתת חשיבות ומשמעות ללימוד. אלו כמה וכמה נקודות שקשורות ללימוד, החל מהקטע של לשמור, שהוא קטע חשוב מאוד, והקטע של אבינו להשכיל. הדברים אמורים להיות, הדברים האלו בעצם עומדים ביסוד עשייתנו. כדאי שמדי פעם נציל אותם מול עינינו, נרענן אותם, על מנת לתת עצמנו תנופה מחודשת בלימוד, אם זה בישיבה, אם זה מחוץ לישיבה, אם זה בזמן, אם זה בין הזמן, אם זה קל, אם זה בצבא, אם זה בכל מקום אחר. העקרונות הללו אמורים לחלקל אותנו, לתת לנו איזשהו גם הבנה וגם מוטיבציה להמשיך ולהיות שותפים נאמנים. בסופו של דבר אומרת, אין טוב יותר מאשר שותף, גם עם הורים, אדם יכול להיות גם שותף, גם מקבל מרות, גם הקדוש ברוך הוא, בנים אתם השם לוקחיכם, אנחנו גם מקבלים מרות, אבל גם זכאים או קיבלנו את הזכות להיות שותפיו, הבה ננצל זאת ונשקיע את מרצנו בלהיות שותפים נאמנים.